אוטוטו פסח, ובסוף הערב נדבר על מה קורה בשבועות הקרובים, אבל עכשיו אני רוצה לדבר לדבר אליכם קצת על חירות וחופש. ואם היינו בבית ספר, אז אולי נתחיל משם. כמו שהרבה מכם יודעים, מזכיר את זה לא פעם במפגשים ובשיחות שלנו, יש לנו בכליל, זה כבר לא בכליל, זה יצא לבית העמק, בית ספר אלטרנטיבי, מה שקוראים, ספר שנקרא שיח, בית ספר ברוח דיאלוגית, בית ספר שהמילה בית ספר לא ממש הולכת איתו, למרות שקיבלנו עכשיו רישיון להכרה. לא עניין של מה בכך. בעיקרון מגילי 5 עד גילי 12. והמקום הזה, בית החינוך הזה, הוקם לפני, הקמנו אותו קבוצה של הורים, מחנכת, הצטרפו עוד מחנכים לפני כ-7 שנים. בשנה הראשונה, סיני, הבת הגדולה שלי, הייתה אז בת 5 בגיל גן עירוני, וזאת הייתה השנה הראשונה של שיח, והיא גם הלכה לשם. ובסוף אותה שנה, היא לקחה אותי לשיחה, ואמרה לי, אבא, אני רוצה ללכת לבית ספר. אמרתי לה, מה, הנה, שיח זה בית ספר, שנה שעברה היית בגן עירוני, בשיח, שנה הבאה. הוא אמר לי, אבא, אני רוצה ללכת לבית ספר. וזה משהו שאפשר היה להבין מהמון מקומות, גם החברות, באותו גיל היא בעיקר התחברה, שתי חברות גדולות ממנה בכמה שנים. אז אתם יודעים איך זה, הגדולים סוללים את הדרך והיא ראתה אותם בבית ספר, עם כל ההתנהלות הזאת, שכמו שאתם אולי זוכרים, לפני שנכנסים לזה, זה נראה מאוד קוסם. וגם הרבה מהחברות חופש גדול, אז כל העניינים של להתכונן לבית ספר, הולכים לקנות ילקוטים, ותלבושת, ומחברות, דברים שבשיח אין. זאת אומרת, יש בגדים ויש תיקים, אבל קצת אחרת. וגם בשנה הראשונה, היו בשיח 12 או 15 ילדים, בגילאים שלה כמעט כולם בנים. לא משנה, אפשר היה להבין אותה, בכל מקרה זה יצר איזושהי סיטואציה של התלבטות אצלי ואצל דסי. מצד אחד כל כך האמנו בדבר הזה שהשם נוצר ורוקם אור וגידים. וכל כך חשבנו שכל כך הרבה בחינות זה יותר נכון. מצד שני, היא רוצה משהו אחר. ומצד שלישי, היא רק ילדה. אבל איכשהו לא הצלחנו להיות שלמים עם המקום לא שכנענו אותה שלהחליט עליה מה שהילדים קוראים ללכת לבית ספר אלטרנטיבי, ואז הלכה לבית ספר רגיל ולמדה בכיתה א', והיו כל מיני דברים, דברים יותר טובים, דברים פחות טובים. בכל אופן, היא ביקשה להמשיך הלאה גם מכיתה ב' והמשיכה לכיתה ב'. ובכיתה ב' כבר היינו קצת יותר מעורערים בזה שלנו, כי עלו כל מיני דברים בבא שנראו לנו כסוג של איתותים, של חוסר דיוק, אולי אפילו מצוקה ברמה מסוימת. בכל אופן, זה המשיך ככה, גם סיימה את כיתה ב', לקחנו אותה אפילו בכיתה ב' כי עלו לה פתאום התלבטויות, ואז לקחנו אותה לשיח לאיזה יום. ואז היא באה לשיח והייתה איזה יום, אמרה, לא, אני רוצה על הבית ספר. שכבר, טוב, מאוד מובן, גם ילדים וחברה ומוכר וכל מיני דברים כאלה. ואז בחופש הגדול בכיתה ב' היה איזה יום, שמעתם את המילה שאמרתי ככה? בחופש הגדול. ישבנו בחצר על הארסל, ופתאום כזה, מתוך איזו שיחה שלנו, עברה לי המחשבה, ואני אומר לה, את יודעת שכבר יותר מחצי חופש עבר, תחילת אוגוסט. ולנוכח המשפט הזה, הפנים שלה נפלו. וזה היה מין רגע כזה שאני מסתכל עליה, לבת היקרה שלי, אני מסתכל עליה ומרגיש את זה בפנים, את הצניחה הזאת, את התחושה כל כך מוכרת של החופש אוטוטו נגמר. ואני חושב שהמקום שהמילה הזאת, בטח בחוויה שלי, מתפתח ונרקמת בפנים ומקבל כל כך הרבה משמעות, כל כך קשורה למקום הזה של החופש מבית ספר, מהמסגרת שצריך להיות בה, והחופש הגדול, משהו כל כך מנצנץ בפנים. אני זוכר בחוויה כילד, שמשהו כל כך לחכות לו שיגיע כבר בסוף של המסע הזה עם כל הזה, החופש הגדול, ואז להיות באיזשהו מחוץ למסגרת, מחוץ לצריכים. וכשמתחיל, כשעוברים את קו פרשת המים של בין יולי לאוגוסט עוד פעם, ומתחיל, הלו, אוטוטו. יש איזשהו, לפחות מהזווית שאני מתחבר אל המילה הזאת, איזשהו נצנוץ כזה, איזושהי רמיזה שכזאת, שנורא נורא מתחברת אולי למילה שפעם עלתה לי כשקלטתי, כשבעצם כשאני חושב על נירוונה. איזושהי מילה נהדרת, בגלל שהיא באה ממין שפה אחרת שאני לא מכיר אותה, לא יודע אותה, לא גדלתי איתה, גם תרגום שלה אפילו לא ברור, רובנו אפילו לא יודעים מה זה אומר מילולית. והיא די בקלות מתיישבת על איזושהי כמיהה שכזאת. פתאום עלה לי המקום של, שאני קורא פנסיה אולטימטיבית. איזשהו חופש גדול באמת, לא חופש גדול שנגמר אחרי חודשיים, אלא זהו, החופש הגדול, הפנסיה, הגענו לפנסיה, לא יודע, יש פה אולי כמה ש... יכולים להעיד. אבל רגע לזרוק רגע את המילה הזאת של חופש, או בצורה אחרת של החירות, או שחרור. ואז אני הולכת לעוד איזשהו רגע, מכירים את הספר לדרוש אלוהים של יאיר כספי? אז הזדמנות לעשות פרסום קצר, אחלה ספר, ספר ממש ממש מומלץ. זה ספר של איזשהו מסע של גילוי של מערכת יחסים עם העבודה הרוחנית היהודית, של אדם שמגיע מרקע חילוני, לדעתי, אני כבר לא לגמרי זוכר את הסיפור שמאחור, לדעתי הוא פסיכולוג, שבעצם מכניס הרבה מתוך המסע חקירה הזה שלו, אל המקום של פסיכולוגיה, ואם תרצו בהשאלה למונח של סמולי פסיכולוגיה בודיסטית, פסיכולוגיה יהודית, ובספר הזה הוא כמו... זה מסע של כמו להוציא את היהדות מהנפתלים, מאיזושהי קופסת שימורים, זה מונח שהוא גם משתמש בו, איזושהי הנחת חשיבה בעצם שהיהדות בתקופה שהייתה עבודה רוחנית, שהייתה סביב מקום פיזי, בית המקדש, כשנחרב בית המקדש ואיבדה בעצם את הלב של התרתי משמע, נכנסה לאיזשהו תהליך שבא לידי ביטוי חזק ונחתם, שנחתמה ההלכה, שבעצם להכניס את הכל ולהרוז אותו באיזושהי קופסת שימורים. ובתוך נקודת המבט שלו, בעידן החדש, ולהסתכל עליו העידן החדש בקונטקסט היהודי, זה באיזשהו עידן שניתן בו הדרור לקחת את כל מה שיש ומוצא בפנים, אבל להוציא אותו מהקופסאות שימורים, ולחזור בעצם אל שיח ישיר אל אלוהים, שהחקירה שהוא מראה שם, משהו שהיה מאוד קיים בבסיס היהדות, אבל באיזשהו מקום עם ההלכה, המון מהתוקף והסמכות נלקח בעצם מהאדם והשיח הישיר, אל מקום של הנזירים ביהדות, כל הממסד, ממסד הדתי וכו'. אבל בכל אופן, זה רק משהו כללי על הקונטקסט ועל ההסתכלות. הספר עוסק מאוד במקומות מאוד קונקרטיים, והוא מעניין, נורא נורא מעניין, והוא פתור בצורה נורא קולחת. ובתחילת הספר, למה בכלל הזכרתי את הספר, הוא מספר על רגע מכונן בחייו, רגע הוביל אותו להתחיל לצאת למסע הזה. והרגע הזה היה שהוא נכנס לשיעור עם ישעיהו ליבוביץ', עם איזושהי קבוצה. הוא נכנס אל השיעור, וכמו שקרה לכמה מכם היום, וקורה הרבה פעמים, הוא נכנס באמצע. ורק שם, כשהוא נכנס, הם לא ישבו בשקט, אלא הוא בדיוק נכנס, ישעיהו ליבוביץ' באותו רגע קרא מתוך היהודה הלוי, עבד השם, הוא לבדו חופשי. הוא מספר שם, הוא חזר עוד פעם על המקום הזה. עבד השם, הוא לבד חופשי. מכירים את השירה הזאת, את השורה הזאת? אתי אנגרי גם הלחינה אותו. עבדי זמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבד חופשי. וככה הוא בעצם נכנס בתוך הזה, ומי שמכם גם זוכר את ישעיה ליבוביץ' עם הפאטוס והתחשמל מתוך השורה הזאת, ויצא לאיזשהו מסע. והשורה הזאת באמת יש בה משהו, אבל מאוד מטלטל. האמירה בעצם הפרדוקסלית, שבעצם מתוך המקום של עבד, בלי שעכשיו נתחיל להיכנס אל ה-G-O-D word ומה המשמעות שלה, ואם היא הכרחית או לא הכרחית. ה-G-O-D word.
God.
God.
אפילו שאולי בתוך המשפט הזה יש עבד ויש חופש, יש זמן ויש השם. אז זהו, אפשר זמן במין כאנקדוטה אולי דווקא להתחבר איתו אל שפת הדהמה, אל המקום של ניטשה. וחלופיות, השתנות, המקום אל תוך ה... מה שנתפס כאובייקטים כאלה או אחרים בתוך הזמן, בתוך הזמן, בתוך השינוי. כשאנחנו עובדים את זה, אנחנו, כה אמר יהודה הלוי וליוביץ', עבדי עבדים אנחנו. פה כמה, שתי הדגשות על המקום של העבדות. אבל בו בזמן, גם בתוך מקום של עבד, עבד השם, כאן החופש, מין מקום ש... שכמו זורק, כמו מציע חשיבה אחרת, איזשהו חופש שהוא במקום אחר, במקום ש... שאין בו את האיכות של עבדות, של צריכיות, של מסגרת, גם אם תרצו, של זמן, איזשהו... אבל הם ביחד, הם חיים ביחד, הם עבד וחופש בתוך אותו משפט, עבדי עבד השם חופשי. עוד מקום ש... שעולה לי, ואני רוצה לחלוק לפני ש... שיותר נפנה לאיזשהו מרכז מבחינת שפת הדהמה, הדרמה ו... וחופש. היה לי מקום בתוך קונוטציות, לך עלתה העבודה משחררת, למרות שזה גם, אני מוצא את זה גם חשיבה מעניינת, אבל היא כל כך טעונה בגלל הקונטקסט של הזה, אז נניח אותה בינתיים רגע בצד. המקום של עוד מושג שהוא גם חזק בנרטיב שלנו כיהודים, כישראלים, מלחמת השחרור, שחרור, חופש. וכן, יש בו את המקום של מלחמה, אבל אני דווקא מתכוון על מקום, איך אנחנו עוד אומרים מלחמת השחרור? העצמאות. המקום הזה של חופש זה בעצם עצמאות, אי תלות. וזה אולי גם מתחבר באיזשהו מקום, סוגר סוג של מעגל, נחזור גם אל המקום של ילדים, שהרבה מאוד פעמים עולה המקום שעצמאות, הרי בתוך תהליך של גדילה, יש איזשהו תהליך שאנחנו הופכים ליותר ויותר עצמאים, מהעולה לרך שנולד, שאנחנו כבני אדם, מתוך המקום של האבולוציה, לפחות תיאוריות על זה שיצרה את זה כדי לפתור את הנושא של הראש הגדול שיש לנו, הדרך שבו היא פתרה בעצם את הצורך להיות עם ראש כל כך גדול ולצאת דרך תעלת לידה קטנה, היא שאנחנו יוצאים חצי מבושלים, ולכן אין בטבע עוד גם אף בעל חיים שהוא כל כך הרבה זמן עם חוסר עצמאות טוטלית, כמו שאנחנו, אבל גם אחר כך כל תהליך הצמיחה, כילדים צעירים וכולי, הולכים והופכים להיות עצמאים יותר, ומאוד עולה המקום הזה, כשאני אהיה עצמאי, אני אוכל לעשות מה שאני רוצה, אני אהיה חופשי לעשות מה שאני רוצה. אצלי כשאני חושב על זה, המקום הכי חזק שעולה לי, זה המקום של ה... רישיון נהיגה. ההשלכות אל המקום הזה, החופש תנועה שיבצר כשאני אוכל, ויש עם זה הרבה אמת, זאת אומרת, אנחנו באמת הולכים והופכים לעצמאים יותר, וזה נותן לנו חופש מסוים, ובו בזמן יכול להיות שאנחנו גם פוגשים תוך כדי כך איזשהו סוג של אכזבה, איזה סוג של התפכחות, כי מתוך מקום של השלכות שהולכות אל חופש שהוא יותר מאיזושהי עצמאות, ואם נחזור כאן אל קונטקסט של דהמה, אם אני לא יודע, אבל אני בימים האחרונים עם מצב רוח של להגיד דהמה, בפאלי ולא דהרמה בסנסקריט. אבל זה תמיד מצחיק לי קצת שזה יוצא, כי זה פחות זורם באוויר מאשר דהרמה. דהמה. אז אם כך, ואם המקום שהוא גם so to speak באמת מתרחש, ואנחנו הולכים ונהיים עצמאים יחד איתם, כאילו משהו שאנחנו מייחלים לו ומאמינים שיקרה עם זה שאנחנו הופכים לעצמאים יותר, לא קורה. ואולי בשפת הדהמה הוא נתון באילוזיה מסוימת, בתעתוע, שיש עצמאות של ממש אל משהו שהוא בעצם אובייקט של התפיסה שלנו, של החושים, של התפיסה, של משהו שמשתנה, של מה שאנחנו תופסים אותו בתור אני, בתור עצמי. בשפה שבה משתמש הבודה, הוא משתמש בכל מיני מילים וכל מיני מטאפורות, דימויים, לדבר על מה שבעצם הוא רומז שהמילים לא יכולות לומר, על המקום שהדרך מכוונת אליו, על ה שבהכוונה שלו הוא מנסה ליצור השראה אליו. והרבה מאוד מהמילים האלה הם מילים בשפה של שלילה, הבלתי מותנה, הבלתי ישוער, הבלתי מדיד, הבלתי נולד, הלא מת, unborn, deathless. חלק מאוד גדול מהמילים יש להם את המקום, את המקום הזה. אולי מתוך המקום שדווקא הערך אני קורא לזה דידקטי שיש בזה, הוא שזה לא יוצר מקום, לא יוצר דימוי, לא יוצר תמונה שכל כך קל למיינד לתפוס אותה, כמו שהמיינד עושה עם מילים. זה גם קיים בעברית. אולי הצורה הכי בולטת והכי חזקה של זה, אפרופו G-O-D word והשם, הוא ההימנעות, הניסיון להימנע מלומר לומר אפילו את המילה שכמו מצביעה. ואז במקום זה אני לא אומר את המילה כדי לחשוב שמה שאני אומר זה מה שאני מתכוון אליו או מה שאני מצביע אליו, אז אני אומר השם. זה תרגול והזמנה מעניינים, למרות שזה לפעמים מרגיש, אני לא יודע כי אני לא חי את התרגול הזה, אבל שזה גם כן הופך פשוט לאיזשהו אוטומט, ואני כשאני אומר את זה אני באופן לא מודע תופס ממשיג את מה שאני בעצם מדבר עליו. בו בזמן יש גם מילים שהשפת הדהמה משתמשת אליהם שהם כן מילים בשפה חיובית, לא בשפה שוללת, הלא נולד, הלא מת, וכיוצא באלה. והרבה פעם זה מילים עם קונטקסט, אני קורא לזה אסוציאציות לא סקסיות, כמו למשל ניבנה או נירוונה בסנסקריט, שזה מילה שהמשמעות שלה זה כיבוי. ובלי להיכנס עכשיו לפרשנויות או למה שזה אומר, זה מילה ש... טוב, באיזה עניין אתה בחיים? אני בעניין של כיבוי. נשמע...
באש.
כיבוי. או... נירודה, סוף, קץ. לא, לא, לא דברים, לא מילים ש... עושות את התנועה הזאת. ובו בזמן, יש כמה מילים אחרות, ודוגמה לזה, המילים מוטי או רימוטי, בפאלי, שזה מילים בעצם שהמשמעות שלהם, זה חירות, שחרור, חופש, זה מצוי בשפת הדהמה. ונדמה לי שקודם כל מותר לנוח בזה רגע, לנוח וגם ליהנות. ליהנות במילה, מדימוי שהוא אולי יותר מעורר השראה. אולי יותר מעורר ניחוח כזה שמשהו בתוכנו יוצא אליו, מאשר דימויים שהם או סתומים יותר, או לחילופין הם עושים לנו אפילו ככה, כמו למשל כיבוי. ובו בזמן, רגע אחרי הרשות הזאת, אולי יכול להיות מאוד מעניין, באיזשהו מקום זה גם משהו שאני רוצה להציע להמשך הערב, אולי מעניין להתעכב בעצם אל השאלה, לשאול, להשתחרר ממה. כאשר אנחנו חושבים על חופש, על מה בעצם אנחנו חושבים, ומה בעצם אנחנו מכוונים, או אם ללכת ממקום אחר, נזכר פתאום, אני לא יודע, נזכר פתאום במשהו, אני אגיד אותו, אני יודע אם זה, אם ואיך זה יתקשר. היינו פעם, לפני שנים, התחלנו ב... נזכור כמה זה היה, הרבה שנים. התחלנו באיזשהו סוג של אירוע כזה שקוראים לו הסולחה. שבדעתי הוא עדיין ממשיך להתגלגל באיזושהי צורה, אולי יותר עבודה של נוער. זה היה כמה שפעמים האחרונות ששמעתי עליו. סולחה הייתה... איזשהו רעיון של שעוסק בנושא הקונפליקט וליצור איזשהו מפגש של כמה ימים בין ישראלים יהודים, ישראלים ערבים, פלסטינאים, משני קצות הקו הירוק, למפגש שהוא קודם כל מפגש. להיפגש עם הרבה מקום של לפגוש, לגעת אחד בשני, לא פיזית, לראות אחד את השני, לשמוע, לשוחח, לאכול, לשמוח גם. היו לזה כל מיני פנים. ובתוך הקבוצה שהיינו במפגשים הראשונים, היינו שם ינקה לרז, פרופסור ינקה לרז מאוניברסיטת תל אביב, מפסיכודרמה, ואני הבאנו איזשהו קו מתוך החשיבה של הדרמה, והיינו בעצם די עסקנו בתוך הנושא של המפגש, של המפגש והשיח, ולדבר על על הכאב, על הכאב שעולה בנו מתוך לחיות בקונפליקט. והצד האחר, שגם כן היה מאוד דומיננטי, זה בעצם מה שאני רוצה לספר כאן, היה הצד שלה, של השמחה והחפלה והמוזיקה. ואז היינו בפגישת ארגון פעם שנייה או פעם שלישית, ועלה שם המון המקום של השמחה והשמחה והשמחה, ואיכשהו לנו זה הרגיש קצת לא מאוזן. ואז ינקלה ביקש לדבר, הוא אמר, תראו, אני בא מעולם הדרמה, והדרמה היא דרך חוצת סבל, לא דרך עוקפת סבל. ומתוך כך, ננסה לקשר את זה, למה נזכרתי בזה ואיך זה בא לי כאן, המקום של 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 חופש, השמחה, ההתעלות רוח, אולי איזשהו מטאפורה אל המקום וההשראה שאולי עולה ממחשבה על חופש, חירות, שחרור. וכשאנחנו באים אל זה מתוך מקום של דרמה, אז עולה קודם כל מקום, אבל רגע רגע, חופש ממה? איפה המצרים? מה זה היה המצרים? מה מצר עלינו? זה כמובן ששאלה שאפשר, ואני חושב שגם ראוי לגשת אליה מהמון מקומות והמון כיוונים. בסיפור התנכי, כמו שאנחנו מספרים אותו, ואנחנו החילונים הרבה מאוד פעמים נעצרים שם. ישנו את הסיפור ההיסטורי על מה שהיה בחוץ, על עם ועוד עם ומלך ועבדים וכו'. זה לאו דווקא הדרך שמי שמעמיק בסיפור הזה מתוך המקום היהודי נשאר בו, אבל אנחנו הרבה פעמים נשארים בו. ובו בזמן, יש לזה רלוונטיות אל המקום החיצוני. אל המקום שמה בנסיבות החיים שלי, איזה תנאים הם מזימים מקום של כליה, מקום שמצר, מקום שמטפח ויוצר החזקה. בו בזמן, ואני חושב שגם כשאנחנו רגע מתעכבים, וזה נורא מעניין, כמו הרבה מאוד דברים שלי באופן אישי קרו, דווקא מתור חשפות אל העולם הפנימי, סלש רוחני, סלש איזה מילים שלא נבחר לקרוא לו, מהמקום של הדרמה, זה פתאום מחזיר להסתכל בעיניים אחרות על היהדות, ולהבין למשל שגם ביהדות זה לא מסתכם באיזשהו סיפור היסטוריה מצרים, ואנחנו פה ושם, אלא בעצם בהזמנה פנימה. וגם ההזמנה פנימה יש לה המון המון מימדים. בין אם זה ברמות שאנחנו יכולים לקרוא להם יותר פסיכולוגיות, דפוסים, דפוסי התנהגות, דפוסים במערכות יחסים, דימוי עצמי, נקודות, אספקטים של הדימוי העצמי שמצרות אלינו וקולעות אותנו, ובין אם בתוך העולם הפנימי יותר אל המישור, שוב, שהוא לא מנותק מהמישור הפסיכולוגי, אבל לצורך ההבחנה במילים שאני משתמש, המישור היותר קוגניטיבי, הכרתי, מיידי. כאן עולה לי אולי לי אולי קודם כל המילה שכמו שאתם כבר יודעים אני מאוד אוהב לחזור אליה, אני מאוד חיה בי בזמן האחרון, המקום של סניה בפעלי, תפיסה. יש פה משהו בשפה שהוא כל כך, כל כך, כל כך מרתק. הסניה בשפה הפאלי, המקום הדומיננטי שלה בדהמה, הוא בחמשת המצרפים. חמשת המצרפים שהבוטה מנסה בעצם לדבר על החוויה שלנו כבן אדם. חמש הפנים שמצטרפות ביחד בעצם יוצרות רגע של חוויה, ואם תרצו כאשר אנחנו מתבוננים על החוויה ככה אנחנו רואים את האין צורך באיזשהו מרכז, באיזשהו אני, של החוויה השלמה שאנחנו חווים אותה מרגע לרגע 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 לרגע. אני לא אכנס כרגע אל כל חמשת המצרפים האלה, מי מכם זוכר אולי מפעמים קודמות שדיברנו, אחרים נדבר עליהם כבר בטח עוד פעם, אבל השלישי שבהם, סניה, מתרגמים אותו לתפיסה, השגה, מתייחס בעצם אל המקום שבו ברגע של מפגש עם עולם אנחנו לא רק קולטים את הרושם החושי היחף, לצורך העניין בויזואלי, במראה, הראייה, האופטיקה, המידע האופטי, יש פה צבעים וצורות. אבל ההשגה, התפיסה, לא רואה צבעים וצורות. תנסו לרגע, תעצמו את העיניים. באמת, תעצמו עיניים. ותוך כוונה שאתם פותחים אותם, לא לראות משהו או משהו הם, אלא לראות צבעים וצורות. ותפתחו עכשיו עיניים. האם שאתם פוקחים עיניים אתם רואים פה איזשהו ריקוד של צבעים שאולי יש להם איזשהו צורות? לא, פוקחים עיניים אני רואה אורי. רואה. קיר. זה מרגיש. באופן אינסטנט, הנראה הוא כבר מושג. או יש לו איזשהו היגיון. זה נורא חזק אפילו לראות את זה, אחד הדברים החזקים לראות את זה, זה כשאנחנו רואים כתב יד, דפוס, אותיות. סטימצקי אפילו עשו באיזושהי פרפרזה על זה, בפיתוח של זה, איזשהו יופי של פרסומת שהם תולים בכל מיני מקומות, וזה מין מצבה הזה של סטימצקי וזה, וכשמתחילים לקרוא כתוב, יש אנשים שכשהם רואים אותיות הם לא יכולים אינה לקרוא אותה, משהו כזה, זה מין משהו כזה כשאתה קורא בסוף, אתה אומר שזה מין קורצים על מה שאני עושה עכשיו. אבל זו הייתה תקופה שהייתי מנסה, הייתי נוסע לתל אביב, הייתי עולה על הילון, וממש מנסה בתרגול לא לקרוא מה שכתוב בשלטים האלה, וכל פעם שהוא קולט באמצע ש... ובעצם מה יש שם? יש שם כתמים. סיני כשהוא עובר שם, הוא לא רואה קורא, או הולך, או פז'ו יעשה אותך מאושר, הוא רואה כתמים של צבע. ואנחנו מסתכלים על אותיות כתובות בשפה, אנחנו רואים מילים, אנחנו תופסים את זה כבר. ו... ומאוד יפה שהמקום הזה ש, 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 של, של התפיסה דווקא בעברית, תפיסה, יש לי, יצא לי להסתכל במילון, נראה רגע אם זה נגיש לי. לא, זה לא נגיש לי. תפיסה, יש לנו, אפשר איזה ארבע הגדרות במילון. אבל שהן נעות בין המקום של אחיזה חזקה בחפץ או באדם, לבין המקום של תפסתי מה אמרת. יש לו תפיסה נהדרת. המקום הזה הוא בעצם יוצא וממחיש בצורה נורא יפה בלשנות מודרנית מדברים על המקום של האבולוציה של השפה. על זה שהשפה בשונה כמו שבחשיבה על בני אדם והיווצרות החיים אפשר ממי איתנו שלא מתחבר להניח בצד את החשיבה על ישות שיצרה ובראה את הכל ומסתכלת על ההתפתחות היצירתית האבולוציונית של הדברים והחיים, בדיוק אותו מקום אפשר עם השפה להניח את הרעיון שאיזשהו אל ברא המציא את השפה או איזשהו שליח שלו, מי שלא מתחבר אל שפה כזאת, ולהסתכל ולראות בשפה את התהליך שקיים, ואנחנו חיים אותו גם היום. יכולים להסתכל, אם תחשבו על השפה שדיברו ודיברנו אנחנו לפני כמה עשרות שנים ומדברים היום, רואים בשפה את התהליך, איך דברים, מבנים, מילים, מאבדים משמעות, משנים, מתים ואחרים, אחרים נוצרים. ובתוך כך, בשפה המדוברת שלנו ישנן הרבה מאוד מטאפורות, דימויים, לאו דווקא בלשון ספרותית, אלא אנחנו תוך כדי שאנחנו מדברים שפה שהיא מאוד יומיומית, אנחנו אומרים הרבה מאוד מילים שבעצם הן מטאפורות, למשל איך הגענו למצב הזה? להגיע זה צריך לנסוע או ללכת וזה הולכים 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 ומגיעים לאנשהו. למצב הזה לאו דווקא הלכנו או משהו כזה, אבל זה איזשהו דימוי שאנחנו מדברים אותו כל כך, זה שהלך מתוך העולם ה פיזי, אם תרצו, הממשי, ומתוך השפה לקחנו אותו אל עולם הרעיונות. ובתוך, אם אנחנו מסתכלים על התהליך הדומה למשל, במילה תפיסה, אז מתוך המקום שאנחנו תופסים, מחזיקים במשהו חזק, מתוך תנועה דומה, אנחנו משהו שחולף כאן, עובר לרגע ומשתנה, 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 ומשתנה. אנחנו תופסים אותו. אנחנו תופסים אותו, ויש לנו את ההרגשה ש... הנה זה. זה אורי. וזה אגב בא לידי ביטוי גם במילה אחרת, בעברית, בצורה אחרת, להשיג. אני משיג משהו. וגם באנגלית באחד השימושים to grasp גם לתפוס פיזית, וזה הולך גם אל עולם הרעיון להחזיק בדעה, אותה תנועה שכזאת. אז ואם נחזור לרגע קצר כדי לעשות לזה איזושהי אריזה, כדי שישארו לנו גם כמה דקות לחקור את זה בקבוצות קטנות, עסקנו בשבועות האחרונים, אפילו יותר מכך, מכל מיני צורות במקום של השקפות, של השקפות, רעיונות ודעות, ואל המתח והדינמיקה הזאת בין המקום של, אני לא זוכר בדיוק איך אמר המשפט הזה מתוך אותו שיר, אבל החכם לא מחזיק בדעה או אין לו דעה, לבין המקום הכל כך, כל כך מוכר בתוך החוויה האנושית, בדיוק כפי שכשיש תנאים, נסיבות ויזואליות ונוצרת חוויה של ראייה, היא לא נשארת רק בחוויה היחפה, שאולי כפי שחווה אותה עובר צעיר של צבעים וצורה, אלא יש תפיסה של הצורה הויזואלית ושל איך שאנחנו רגילים לתפוס אותה. בדיוק אותו דבר זה קורה ברמה הקוגניטיבית, בדעות שעולות לנו, ברעיונות, בתוך מחשבות, שהחופש מהם, זה לא היעדר שלהם. חופש מלימודים זה שאין לימודים. אלא שעבד השם הוא לבדו חופשי. יש את מה שיש בחיים. יש מה שמופיע ברגע של קוגניציה. ובו בזמן, וימותי, חופש, חירות. אז אני אעצור כאן,